שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
אוקיי, אז ברוכים הבאים להרצאה בנושא המלצה לסטאק לפרויקט הצעד הבא שלכם. קוראים לי דפנה רוזנבלום, אני אספר קצת על עצמי. אז אני עובדת בחברת ביג פנדה, ואנחנו מגייסים. אז אני אספר גם קצת על החברה. אנחנו סטארט-אפ תל אביבי, יש לנו מוצר בתחום המוניטורינג לצוותי נוק בחברות גדולות, שאמור לעזור להם לעשות עבודה יותר בקלות. יש לנו קלצ'ר משוגע, גילדות, הרבה פיתוח אישי, הרבה השקעה בקומיוניטי וטכנולוגיות ממש מגניבות, מיקרו סרוויסז, אנחנו עושים דיפלוי, קונטינוס דיפלוימנט עם בוט וסלק, סקאלה, נוד, עושים עכשיו שדרוג מאנגולר ג'ס לטכנולוגיה חדשה שאנחנו לא יודעים מהי. והמשרות שאנחנו מגייסים זה דאב-אופס, פרונט-אנד, טים-ליד, UX. אתם מוזמנים לשלוח לי למייל קורות חיים או ליצור איתנו קשר. אבל היום אני לא פה בכובע של העבודה שלי בביג פנדה, אלא באתי לספר על משהו שלמדתי כשעשיתי את אחד התחביבים שלי, שזה פרויקט הצעד. אז אני לא הראשונה בכנס הזה שתספר לכם שלפרויקט הצעד יש הרבה יתרונות. הם עוזרים ללמוד טכנולוגיות חדשות, לעבוד עם אנשים שעוד לא עבדנו איתם, לעשות כל מיני דברים בפלואו שבדרך כלל לא יוצא לעשות, דברים שבדרך כלל לא יוצא לעשות, פרודקט, מרקטינג, דאב-אופס, לראות את כל הפלואו מההתחלה עד הסוף, וזה גם כיף. אז התמונה שאתם רואים זו תמונה מהאק-IDC, שזה הקטון של הבינתחומי, שהשתתפתי בו לפני קצת יותר משנתיים, ועשינו משחק וירטואל ריאליטי, וחוץ מזה אני קו-פאונדרית של אק-אקסטנד, שזה הקטון שלא מוגבל בנושא, והינו רק לסטודנטים, ובצוות של דאטה, כשהיום יש את האירוע ההכנה בשבע בערב במשרדים של פלייבאז בסטרונה, אז אתם מוזמנים להצטרף. ויש לי פודקאסט למפתחים שנקרא אקסטנד, פעם בחודש אנחנו אחלה פודקאסט. פעם בחודש אנחנו מראיינות מפתח או מפתחת מהתעשייה, מדברים על איך להתקדם, אתגרים שהיו להם בתחילת הקריירה, איך הם התגברו עליהם. אתם יכולים לראות פה את יפתח שהרצה אתמול פעמיים מהפרק הראשון שלנו, והוא לא המרצה היחיד בכנס שראיינו. אז זה עליי, ועכשיו לפני שנתחיל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למי פה היה רעיון לאיזשהו מוצר ממש מגניב שהוא ממש רצה לעשות? ומי פה באמת עשה את זה? אוקיי, סבבה. אז רעיונות זה נהדר, אבל הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו באים להתחיל לממש אותם, אנחנו נתקלים באיזשהו בלוק. והבלוק הזה יכול לנבוע מכל מיני סיבות. אני מקווה שבהרצאה הזאת אני אעזור לכם להתגבר על חלק מהם. אז מה אנחנו רוצים כשאנחנו באים לעבוד על פרויקט חדש? פרויקט מהיר, פרויקט בסדר גודל קטן. דבר ראשון, אנחנו רוצים להתחיל לעבוד עליו מהר, זאת אומרת להתקדם מהר, להתחיל מפרויקט מאוד מצומצם, לרכב על גל של הצלחות. מה שיכול להרוג לנו את הפרויקט זה אם יהיה לנו יום לעבוד עליו, וכל היום הזה נתעסק בקונפיגורציה. נכון? יש לנו בדרך כלל נגיד 3 שעות בשבוע, או כמה ימים בהאקתון, זה לא הרבה זמן, ואנחנו רוצים להרגיש שאנחנו כל הזמן מתקדמים. הדבר הבא שאנחנו רוצים זה כמה שפחות להתעסק עם קונפיגורציה וכמה שיותר לכתוב ביזנס לוג'יק, ללמוד את הטכנולוגיה שלנו. אלא אם כן זה המקרה קצה הזה שאנחנו רוצים ללמוד AWS, אבל אני חושבת שברוב המקרים זה לא ככה. הדבר הבא זה אנחנו באמת רוצים ללמוד משהו חדש. אז צריך לעשות איזשהו מינון של הדבר הזה. אנחנו לא נרצה שכל הטכנולוגיות שנתעסק בהן יהיו חדשות לגמרי, כי אז באמת כל פעם נתקל בבלוק שצריך ללמוד, לעצור, ללמוד ולהמשיך הלאה. אבל כן נרצה שלפחות חלק מהדברים שאנחנו מתעסקים איתם יהיו טכנולוגיות חדשות. והדבר האחרון שחשוב לדעתי זה שזה יהיה טכנולוגיות מודרניות. למה? כי זה הזדמנות ללמוד משהו לקראת איזשהו שינוי קטן בקריירה שאולי נעשה, כי אולי נרצה הפרויקט הזה יגדל, או גם אם לא נרצה, יכול להיות שהוא יגדל, ונרצה שעוד מפתחים יצטרפו אליו, ואז לא נרצה שזה יהיה, כאילו נרצה שהטכנולוגיות האלה יהיו משהו שאנשים ירצו לעבוד איתו. אוקיי. מה שאני הולכת, הסטאק שאני הולכת ללמד עליו היום, זה סטאק שהשתמשתי בו בפרויקט צעד האחרון שלי, ואני אראה הרבה דוגמאות. כל הדוגמאות שאני אראה הם מהפרויקט שלי, אז אני אתחיל בלספר קצת על הפרויקט הזה. אז פיתוח אישי ופיתוח מקצועי בפרט, זה משהו שמאוד מעניין אותי. יצא לי לחשוב הרבה בשנים האחרונות על מה הופך מפתחים ליותר טובים, והגעתי למסקנה שאפשר לחלק את זה פחות או יותר לשלוש קטגוריות. דבר ראשון זה ידע, אז אוקיי, ידע זה משהו שבא עם הזמן, אנחנו פשוט עובדים, צוברים ידע, קוראים ספרים, קוראים בלוגים, זה דבר אחד. דבר שני זה מוטיבציה, יכול להיות מפתח הכי טוב בעולם, אבל אין לו מוטיבציה מכל מיני סיבות, והעבודה שלו גם תראה ככה. והדבר השלישי זה סקילס, אז יש רשימה של סקילס שאפשר לחשוב עליה שהופכת מפתחים ליותר טובים, והרשימה הזאת היא לא תמיד זמינה לנו. כשראש צוות בא לחשוב איך הוא יכול לפתח את האנשים שלו, אז מה שיכול מאוד לעזור לו זה אם יהיה לו רשימה של סקילים שהופכים מפתחים לטובים, ובכל סקיל כזה את הטסקים שאפשר לעשות בשביל להשתפר בסקיל הזה. אז זה האתר שבניתי. יש פה דוגמאות חצי אפויות, אז תתייחסו, אל תתייחסו מאוד ברצינות לתוכן עצמו, אבל יש פה רשימה של סקילים, והמטרה היא שמפתח פעם בחודש, יבחר את המאנסלי סקיל שהוא הולך לעבוד עליו, ויהיה לו את הרשימה של הטסקים שיכול לבקש מהמנהל שלו לחשוב ביחד איתו איך בוחרים את המשימות שעונות על הטסקים האלה. אז זה הפרויקט. ועכשיו אני אסביר, אתן איזשהו overview על הסטאק, שמיד אחריו אנחנו ניכנס ממש לפרטים. אז זה הסטאק, יש פה שישה כלים, בבק-אנד, GraphQL וGraphQL, בפרונט-אנד, Create React App, React, Apollo, ולדיפלוימנט השתמשתי בנטליפיי, בחרתי בארכיטקטורה של Serverless. למי שלא מכיר, Serverless אומר שאני לא מנהלת את המשאבים של הסרבר, אני משתמשת באיזשהו third party, ויש לי או ממש מעט קוד בפונקציות, או בכלל לא קוד, אבל אני לא מתעסקת עם להתקין את הדאטאבייס הרבה פעמים, אז עכשיו ניכנס קצת יותר לדיטלס של הבק-אנד. GraphQL. אוקיי, אז GraphQL זה ספק, יש אנשים שאומרים שזה ה-version 2 של REST. אז אם REST עובד על אובייקטים, נגיד אני עושה פוסט, שומרת אובייקט חדש, אני עושה GET, מקבלת אובייקט. GraphQL עובד על עץ. מה זה אומר? שאני יכולה לבחור שדות מאוד ספציפיים שאני רוצה לקבל או להדכן, ואני יכולה לקבל קומבינציה של כמה אובייקטים ולא לעבוד כל פעם מול אובייקט אחד. ומה זה מאפשר לי? גם לחסוך קריאות, כי אני מקבלת מידע מכמה אובייקטים בקריאה אחת ולא בכמה קריאות, וגם שיעבור לי הרבה פחות דאטה, בגלל שאני יכולה לבחור רק את השדות שאני עובדת עליהם ולא חייבת לעבוד עם כל השדות שיש באובייקט הזה, אחרת אני שוברת את הספק. אוקיי, GraphQL נוצר על ידי פייסבוק, היה על ידם בשימוש פעם ראשונה ב-2012 ושחררו אותו ב-2015. הוא לא ממש לחלוטין אופן סורס, יש עליו איזושהי מגבלה למי שמכיר שהייתה על ריאקט עד לפני שלושה שבועות, ואז שחררו את ריאקט מהמגבלה הזאת, אבל את GraphQL עדיין לא. אין איזה שהם דיבורים באופק על זה שישחררו, אפשר להשתמש בזה, אבל צריך לדעת, כדאי להיכנס לדיטלס של העניין הזה. יש הרבה חברות, חברות בסדר גודל גדול שכבר משתמשות ב-GraphQL, טוויטר, גיטאב, פינטרסט ועוד, ועוד יתרון של זה, זה שזה עוזר למנוע באגים של תאומים בין הבק-אנד לקליינט, כי כבר יש איזשהו ספק, והמימוש שלו, קודם יש את הספק, ואחר כך יש את המימוש, ככה שהתאום נעשה בהתחלה. אוקיי, בואו נסתכל קצת על דוגמאות של queries ומיוטיישנס של GraphQL. אז queries זה כשאנחנו רוצים לקבל את הדאטה, ומיוטיישנס כשאנחנו רוצים להדכן את הדאטה. אבל לפני שנסתכל על דוגמאות ספציפיות, כמו שאמרתי, זה דוגמאות מהפרויקט שלי, אז אני רק אסביר מה היה הדאטה מודל שלי. אז היה לי אובייקט מסוג יוזר, שיש לו name, mail, password, value object מסוג skill שיש לו name ו-tasks, נגיד הname שלו זה debugging וה-task זה לדבג. ומה שמחבר את שניהם זה commitment, שיוזר בוחר את הטאסק החודשי שהוא הולך לעבוד עליו, אז זה נהיה commitment שלו, ויכולות להיות לו, אם הוא מאוד מתמיד בזה, בשנה 12 commitments, למשל. אוקיי, בואו נסתכל על query לדוגמה. אז מה שרציתי לשלוף פה, זה את השם ואת הטאסקס של הסקיל האחרון שהיוזר הזה בחר לעבוד עליו. אז אתם יכולים לראות בשורה הראשונה בצהוב, ביקשתי את היוזר לפי ID שנתתי, ביקשתי את ה-commitments שלו, אני יכולה לא לשים שום דבר בסוגריים ואז לקבל את כל ה-commitments שלו, ואני יכולה להגיד כמה last אני רוצה, נגיד את ה-10 commitments האחרונים, או במקרה הזה את האחרון, ולפי מה אני עושה order by, ואני לא רוצה לקבל את כל הדאטה שיש לי בקומיטמנט, נגיד אולי בעתיד זה יהיה אובייקט עבה שיש בו הרבה דאטה, אז אני רוצה לקבל ספציפית את הסקיל, ובסקיל אני רוצה לקבל ספציפית את הנאים ואת הטאסקס. איך תראה התשובה שלי? בדיוק כמו שנראתה הקריאה שלי, עץ שבנוי בדיוק באותו אופן, ובקצוות יש לי רק את הדאטה שביקשתי. בואו נסתכל על מיוטיישן. אז אני אשתמש ב-create commitment בשביל ליצור commitment חדש, ומה שאני נותנת זה את ה-user ID ואת ה-skill ID, ומה שחשוב להראות פה זה שאני מגדירה מה אני רוצה לקבל בחזרה. עכשיו, כשאני מגדירה את זה, אני יכולה לבקש דאטה מהאובייקט שיצרתי כרגע, ואני יכולה גם לבקש דאטה מכל אובייקט שקשור אליו בעץ, וככה לחסוך לפחות קריאה אחת, ומעבר לזה שאני יכולה לעשות את זה, אני חייבת לעשות את זה. זאת אומרת, אם אני לא אגדיר מה אני רוצה לקבל, אז הקריאה הזאת תישבר ולא תעבוד. וככה יראה מה שחוזר לי, ביקשתי ID וקיבלתי ID, ואני יודעת שהכל עבר בסדר. אז זה לגבי GraphQL, והסרוויס שבחרתי להשתמש בו, שמממש לי GraphQL Server, נקרא GraphQL. אז אוקיי, אז הדבר הראשון שבאתי לעשות כשעבדתי על הפרויקט הזה, זה לייצר את הסכמה. איך מייצרים סכמה בגרפקול? אז צריך להגדיר את השם של הפרויקט שאני רוצה לעבוד עליו. להתחיל לייצר טייפים. טייפים זה אובייקטים בגרפקול. אז אני בוחרת את הטייפ ניים שלי, ואני מתחילה להגדיר לו שדות. למשל, טאסק. אז בשדה טאסק אני יכולה לבחור מה יהיה הסוג של השדה, סטרינג, אינט, בוליאן וכולי, האם זה יהיה ליסט של הדברים האלה או לא, האם הוא יהיה required או optional, האם יהיה לו default value, האם הוא יהיה unique, ואני יכולה להגיד מה יהיה הקשרים בין שני סוגים של אובייקטים. למשל בדוגמה פה, הקונקשן שהגדרתי הוא בין יוזר לקומיטמנט, one to many, ליוזר כמו שאמרתי מקודם, יכולות להיות למשל 12 commitments בשנה. כשאני מסיימת להגדיר את זה דרך ה-UI, אז אני אראה בדף הראשי של הפרויקט שלי את הסכמה שהגדרתי. ויש לזה סינטקס שהוא מאוד אינטואיטיבי, אם זה מנדטורי יהיה לי סימן קריאה בסוף, אם זה יוניק יהיה לי את האנוטציה שלי זה יוניק. ואני לא יודעת אם רואים פה במצגת, אבל מוגדר לי למעלה גם Project ID, וזה משהו שאנחנו תכף נחזור אליו. אוקיי, אז הדבר הבא שרציתי לעשות זה להוסיף קצת דאטה, בשביל שאני אוכל לעשות queries ולראות שזה באמת עובד, ולא יודע אם כאילו אולי זה לא חוזר לי כי כאילו זה פשוט חוזר ריק. אז גם להוסיף דאטה מאוד קל דרך ה-UI, פשוט ניגשים לטייפ שרוצים להוסיף אליו דאטה, ובאופן ידני מוסיפים שם את המידע. והדבר הבא שרציתי לעשות זה לייצר את הקוויריז האלה ולדעת בוודאות שהן עובדות לפני שאני מריצה אותן מהקוד שלי. אז יש טול ממש נהדר של GraphQL, שגרפקול מימשו, והוא נקרא Playground, והוא מאפשר לבנות קוויריז עם השלמה אוטומטית שמראה בדיוק את האפשרויות שאפשר, שרלוונטיות לקריאה הזאת, ואירורים מאוד אינטואיטיביים, אינדיקטיביים, ולהריץ אותו במקום ולראות מה חוזר, ובאופן הזה אפשר לבדוק, לא רק לבדוק קוויריז, אלא גם ממש לייצר מיוטיישנס ולשנות את המידע בדאטאבייס, אם לא רוצים לעבוד דרך ה-UI, או במקרים מאוד ספציפיים שאי אפשר לעבוד דרך ה-UI. הדבר האחרון שאני אראה על GraphCool זה command line interface שלו, אז זה גם כלי שנקרא GraphCool, ואפשר להוריד אותו ולהריץ אותו, לעשות פול עם ה-Project ID שדיברנו עליו לפני רגע, ולקבל את הסכמה הזאת לוקלית, לערוך אותה, לעשות פוש ועוד כל מיני אפשרויות, אז זה גם מאוד נוח. זהו, ברגע שעשיתי את ההגדרות האלה, אז בעצם היה לי endpoint של backend, שאני יכולה לעבוד מולו ולייצר ולקבל מידע. אז עכשיו נעבור לצד של הפרונט-אנד. אוקיי, אני לא יודעת אם במקרה הייתם פה בהרצאה הקודמת, אז מי שהרצאה דיבר על זה, שיש בעיה שכל מי שעובד על פרונט-אנד היום מרגיש, ויש על זה הרבה פוסטים, שיש פשוט הרבה מאוד טכנולוגיות והרבה מאוד כלים, ומאוד קשה לבחור במה להשתמש, ובהרבה מקרים מתחילים, בוחרים במשהו, ואז פתאום יש לו dependency, אז צריך ללמוד את הדפנדנסי הזה, וגם לזה יש dependency, וחייבים, חייבים, חייבים להשתמש גם בזה. וזה בדיוק המצב הזה שלא יוצאים ממנו, שכל פעם נתקעים, וצריך ללמוד את הדבר, ויוצאים מהרצף הזה של ההצלחות. אז מה שעזר לי לפתור את זה, זה כלי שנקרא Create React App, שכל מה שצריך זה להריץ אותו עם השם של הפרויקט שלי, והוא מייצר לי את ההצלחות שאפשר לראות פה. ויש בו הכל, כל הבוטסטראפ של הפרויקט פרונט-אנד שלי, אפילו עם טסט, לדוגמה, וברגע שאני אריץ Yarn Start, זה באמת לא הורדתי פה פקודות, זה שתי הפקודות שצריך, אז אני אקבל את הטמפלייט, את הדף HTML שיש בפרויקט, ואני יכולה מיד להתחיל לערוך אותו, לשנות את ה-HTML, לשנות את ה-JavaScript, וכמו שאמרתי מקודם, להתחיל לעבוד על הביזנס לוג'יק שלי. אז זה Create React App. עכשיו הפרויקט שלי הוא בריאקט. זאת לא הרצאה על ריאקט. אני אגיד ממש... ממש בשתי מילים, מה זה React, בגלל שאני צריכה את זה בשביל להסביר מה זה אפולו. אז ספריית JavaScript. אוקיי. אני רוצה להסביר רק על הדיזיין המאוד בסיסי של React. React בנויה בקומפוננטות. בכל קומפוננטה היא חתיכה קטנה של קוד מהאפליקציה. תמיד יהיה בה פונקציה של רנדר, שתחזיר לי איזשהו שילוב של HTML וקוד. יש כמה דרכים לעשות את זה, מה שרואים פה זה פורמט שנקרא JSX, שזה JavaScript XML. אתם רואים את התגיות של ה-HTML, ואתם רואים שיש קוד JavaScript בסוגריים. אם אני רוצה להעביר לקומפוננטה הזאת דאטה מבחוץ, אז אני תכף נראה איך עושים את זה. אני אעביר פרופרטי שנקרא name, וכשאני רוצה לגשת אליו מבפנים, אז אני אגש אליו דרך this.props.name. ככה זה ייראה מבחוץ, פשוט קריאה לקומפוננטה והעברה של הפרופרטי שאני רוצה להעביר. אז זה לגבי React, ועכשיו אפולו. אפולו זה ספריית פרונט-אנד שמיועדת לעבוד מול שרתי GraphQL. זה לא רק לריאקט, זה פרויקט די גדול, יש אותו גם לאנגולר ולסוויפט ולעוד כל מיני שפות. ויש גם ספריות ריאקט ובכלל אחרות שמועדות לעבוד מול שרתי GraphQL, זה לא הפרויקט היחיד, אבל מה שנחמד בו זה גם שיחסית קל ללמוד אותו, וגם שהוא נותן out of the box כל מיני פונקציונליות שהיא מאוד נוחה, למשל קאשינג, אופטימיסטיק אפדייטס, ודברים כאלה. עוד דבר זה שאני לא אצליח בכלל להתעסק עם קריאות HTTP, לא יראו את זה בקוד, הכל נעטף לי. אוקיי, אז ככה נראה ה-index.js, הקובץ JavaScript הראשי שלי באפליקציה, שנייה אחרי שאני מריצה את Create React App. מוגדרת לי פה קומפוננטה שנקראת App, זה הקומפוננטה הראשית של האפליקציה, שממנה אני אקרא לקומפוננטות היותר פנימיות. אם אני רוצה עכשיו לחבר לזה את אפולו, אז כל מה שאני צריכה לעשות זה לעטוף את הקומפוננטה הזאת בקומפוננטה של אפולו, שנקראת אפולו פרוביידר, ואני אעביר לה קליינט. מה זה הקליינט הזה? פשוט ה-URL של הפרויקט שלי בגרפקול, וברגע שעשיתי את זה, זהו, אני מחוברת ל-endpoint שלי בגרפקול, ואני יכולה להוציא מולו קריאות. אוקיי, אז ככה תראה query שאני רוצה להוציא מתוך הקומפוננטה. הקומפוננטה שזה נמצא בה זה skill list, הקומפוננטה של העמוד הראשי, שיש בו את הרשימה של הסקילים, ומה שרציתי זה לקבל את כל הסקילים. אז קראתי ל-all skills, ביקשתי את ה-ID, את ה-name ואת ה-tasks. אפשר לראות שה-query הזה עטוף בפונקציה של אפולו, שנקראת GQL, עם כזה טאגים צ'וקויים. וזה בעצם פארסר של אפולו. ואיך אני אחבר עכשיו את ה-query הזה לקומפוננטה שלי? אז אני אשתמש בעוד פונקציה של אפולו שנקראת GraphQL, אני נותנת לה את השם של ה-query, אני נותנת לה את השם של הקומפוננטה, ואני מגדירה מה שנמצא בירוק, All Skills Query, איך אני אקרא ל-query הזאת מתוך הקומפוננטה. אז עכשיו אם נסתכל לתוך הקומפוננטה, אפשר לראות שקראתי ל-this.props.allskillsquery, בדיוק מה שהגדרתי לפני רגע כשהגדרתי את החיבור, נקודה all skills, ואני שומרת את זה במשתנה שאני יכולה ב-return לעשות עליו loop, להעביר את הדאטה לקומפוננטה של skill ולעבוד איתו. כמו שהבטחתי, אין פה התעסקות עם HTTP וזה חוסך לנו שורות קוד. עוד משהו קטן שרציתי להראות על אפולו זה שחוץ מלקבל את הקווירי, יכול להיות שבשרה תיקח הרבה זמן לקווירי לחזור, אז יש לי פרמטר שנקרא loading, אם יש לי את all skills query וזה loading, אז אני יכולה להראות spinner, ויש לי עוד פרמטר שנקרא error, אז אם יש לי error אני יכולה להראות error, ואם זה לא אף אחד מהשניים האלה, אז אני יודעת שבטוח יהיה לי את התוצאות של השאילתה. זהו. זה היה פרונט-אנד, לא זה היה הרצאה, זה היה פרונט-אנד, ועכשיו אני אראה את הכלי build and deploy, שזה נטליפיי. אז יש הרבה כלים שעושים build and deploy, ומה שאהבתי לגבי נטליפיי זה שההגדרות שאתם רואים על הלוח, זה כל ההגדרות שצריך בשביל שיהיה לי אפליקציה רצה בפרודקשן. אז מה יש פה? את הריפו, את הברנץ', את הבילד קומנד ופאבליש דירקטורי וזהו, לא צריך להתעסק עם שום קונפיגורציה אחרת. ועוד משהו ממש נחמד זה שאם אני מעדכנת את הריפו שלי, אז באופן אוטומטי ירוץ לי בילד ואם הוא יצליח אז יהיה לי דיפלוי מיד אחרי ללא שום התערבות שלי, אז אני לא צריכה לעשות אפלוד לקבצים החדשים, אני לא צריכה לעשות סקריפט שעושה לי אפלוד אוטומטי לקבצים החדשים, זה פשוט קורה. אוקיי, בואו נדבר קצת על מה הבעיות, שאלות שיכולות, אני בטוחה שעלו לחלקכם כשראיתם את הסטאק הזה. אז דבר ראשון, מה אם אנחנו רוצים לעשות מיגרציה בתוך GraphQL? המוצר נהיה קצת יותר בשל, גילינו שצריך לפצל טבלה לשתיים, להוסיף עוד שדה, להפוך סטרינג לרשימה של סטרינגים, אז אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה גם דרך ה-UI וגם דרך סקריפט בכל שפה. מה קורה אם גילינו שהמוצר גדל והפרייסינג של GraphQL נהיה קצת לוחץ, או מאיזושהי סיבה אחרת רוצים לעזוב את GraphQL ולעבור לשרת GraphQL שלנו? זה לא יהיה הכי חלק, בגלל שבעצם GraphQL עוטפים לנו את כל המימוש של הספק הזה. זאת אומרת, אנחנו רק הגדרנו את הקווירי, אבל לא בחרנו איזה DB זה יהיה, לא הגדרנו את הסכמה של ה-DB, לא הגדרנו איך הקווירי הזה הופך לשליפה מה-DB, וזה מה שנצטרך לעשות אם נעבור לשרת GraphQL שלנו. אבל את הסכמה יהיה לנו, ראינו כבר קודם שאפשר פשוט לעשות לפול, או copy-paste מה-UI, ואת הדאטה גם יהיה לנו, כי אפשר לעשות דאמפ. אז כל הדאטה שהוא שלנו בגרפקול, אין בעיה להשיג אותו. מתי מתחילים לשלם? אז מתחילים לשלם. בגרפקול יש 100,000 קריאות לחודש בחינם, ו-250 מגבייט. אבל אחרי זה מתחילים לקפוץ לתשלום של סטארט-אפ ופרויקט, סטארט-אפ, אנטרפרייז, וזה מתחיל לעלות במחיר. גם לנטליפיי יש מודל כזה שבהתחלה הדברים הם בחינם, וזה עולה במחיר, בעיקר כשהם מוסיפים כל מיני שירותי תמיכה. האם זה מתאים לשירותים גדולים? אז גרפקול, באתר שלהם כתוב שמשתמשים בהם, משתמשות בהם כל מיני חברות די גדולות. לנטליפיי כתוב שיש רשימה של חברות שמפתחים בהם אהבו את נטליפיי. לא יודעת מה זה אומר, אם זה אומר שהם ממש משתמשים או לא, זה מאוד וייג העניין הזה. מה לגבי סקיוריטי ואותנטיקציה? אז לגרפקול יש דרך ממש קלה לעשות לוגין וסיינאפ. זה ממש סניפט של קוד שאפשר להעתיק מהטוטוריאל שלהם, וממש בקלות, באמת כמה דקות של להטמיע את זה בתוך הפרויקט, ויש סיינאפ לתפארת. ובנטליפיי אפשר גם בלחיצת כפתור להפוך לתמיכה ב-HTTPS. מה שכן, זה צריך להיות דומיין שהוא שלכם, ולא הדומיין שהם מג'נרטים באופן אוטומטי. והדבר האחרון זה SLA. האם השירותים האלה הם למעלה, הם מתחייבים להיות למעלה בזמן סביר. אז גרפקול מתחייבים ל-99.99%, ונטליפיי מתחייבים רק לאנטרפרייז. אוקיי. אז בואו שנייה נעשה אוברוויו על כל הכלים האלה. הבקאנד, כמו שאמרתי, הוא סרברלס. השתמשתי בטכנולוגיה של GraphQL, אבל מה שמימש אותה זה ה-third party שנקרא GraphQL. בפרונט-אנד השתמשתי ב-Create React App כדי לייצר את הפרויקט במהירות, ב-React ובאפולו, שזה ספרייה שמתקשרת לי עם שרתי GraphQL, ובשביל לעשות את ההוסטינג ואת הדיפלוימנט השתמשתי ב-Netlify. בואו נדבר רגע על אלטרנטיבות. אז יש הרבה אלטרנטיבות היום, למשל Firebase הם אחד המתחרים הגדולים של GraphQL, ואפילו באתר שלהם יש ממש כאילו מראים מה היתרונות והחסרונות מול Firebase, אבל בטח אתם מכירים עוד המון אלטרנטיבות. רציתי להציג פה רק אחת מהם, שזה AWS, שזה פתרון שאני לא רוצה שישתמע אחרת, אני מאוד אוהבת אותו והוא מתאים להרבה מקרים, אבל דווקא למקרה של פרויקט צד, עכשיו כשכבר יש כלים שהם יותר, אפשר לעשות איתם את זה יותר בקלות, אז אני חושבת שהוא פחות מתאים. אם הייתי רוצה להשתמש ב-AWS, אז הייתי צריכה לבחור DB. יש להם בערך 10 DBs, כל אחד מהם מתאים לדרישות טיפה אחרות, חלק מהדרישות חופפות, אז צריך לקרוא על כולם, לבחור מה רוצים, להתחיל לקנפג את זה, אוקיי? ואז הייתי רוצה להשתמש בשירות סרברלס שלהם, שנקרא למבדה, שמאפשר לשים פונקציות קטנות. אוקיי, אז הייתי צריכה גם לקנפג את זה. אבל הקוד שלי שיושב בבראוזר לא יודע לדבר עם הפונקציות שלי שרצות ב-AWS, אז צריך איכשהו לחבר את זה עם URL. אז הייתי צריכה להשתמש בעוד שירות שלהם, שנקרא API Gateway, וגם אותו הייתי צריכה לקנפג. ולסיום, הייתי צריכה לקנפג את ה-S3 buckets כדי לשים שם את הקוד שלי, וזה שירות שאני חייבת, אם אני רוצה לעדכן שם, נגיד פיתחתי פיצ'ר חדש, לעשות upload או ידנית או עם סקריפט, כמו שאמרתי קודם. אז יש פה המון קונפיגורציה לפני שכתבתי שורת קוד אחת, בניגוד לסטאק שהראיתי. אוקיי, אז אני מקווה שנתתכם את ההרגשה שאפשר לעשות פרויקט כזה בקלות יחסית, ושעכשיו תרצו לצאת מפה ולעשות את הפרויקט שתמיד חלמתם עליו. אני תכף אפתח לשאלות. אני רק רוצה להגיד שזה המדיום שלי. יש שם הפוסט האחרון, הוא תיאור של כל ההרצאה הזאת, כולל הטוטוריאלים שלמדתי מהם. וכמה זמן לקח לי ללמוד מהם, ולינק לפרויקט שלי, אז אתם מוזמנים להסתכל. זהו, שאלות? אוקיי, אז השאלה היא, מה מונע מיוזר לבוא עכשיו ולעשות את הפול שהראיתי של GraphQL? אז ברגע שמנסים לעשות את זה, הוא מבקש לעשות אותנטיקציה מול האתר שלהם, ואתה חייב להכניס יוזר וסיסמה. אם מישהו יעלה על זה, אז זה לא טוב.
אני יוזר מודידי שאתה אומר, שאני יכול למצוא את הדעת על הצעים, אבל
אוקיי, אז יש עוד כל מיני שכבות שאפשר להוסיף לגרף קול. זה ממש שירות שהוא מודולרי, ואתה יכול לבחור עוד כל מיני, עוד כל מיני שירותים אחרים שאתה יכול לעטוף איתם את זה, למשל אוס דירו ועוד כל מיני שירותים. תודה.